הבחינה השלישית, שמתוודא וידוי דברים לפני תלמיד חכם. זה הבחינה השלישית. שעל ידי זה, התלמיד חכם מדריך אותו בדרך ישר, לפי שורש נשמתו. אני קורא את הקטע בשלמותו, ואחר כך נחזור עליו קטע-קטע, אבל קודם כל אני רוצה שתקבלו את התמונה השלמה. יש פה סיפור בגמרא, משל, על אדם שהולך בדרך באישון לילה ואפלה, הוא מתיירא מן הקוצים ומן הפחתים ומחיה רעה ומליסטים. שימו לב שיש פה דומם, צומח, חי, מדבר, לפי הסדר. הוא מתיירא מן הקוצים, לא בדיוק לפי הסדר, מן הקוצים ומן הפחתים, זה צומח ודומם, ומחיה רעה ומליסטים. ואינו יודע באיזה דרך מהלך, נזדמנה לו אבוקה של אור, ניצול מן הקוצים ומן הפחתים, ועדיין מתיירא מחיה רעה ומליסטים, ואינו יודע באיזה דרך מהלך, הוא לא מכיר את הדרך, כיוון שעלה עמוד השחר, ניצול מחיה רעה ומליסטים, ועדיין אינו יודע באיזה דרך מהלך. הגיע לפרשת דרכים, ניצול מכולם. בפרשת דרכים יש שילוט. לאן שאתה רוצה להגיע, יש אנשים, אפשר לשאול. זה הסיפור זה גמרא. זה המשל. מה הנמשל מזה? למדנו שבוע שעבר, זה ארוך לחזור על הכל. למדנו שבוע שעבר שהאבוקה של אור זה התלמיד חכם. הוא נקרא אבוקה של אור. כשנזדמן לאדם אבוקה של אור, הוא לא פוחד יותר מהדומם והצומח. הדומם והצומח זה המידות הרעות שנמשלו לדומם וצומח, שזה העצבות והעצלות והתאוות הרעות. דיברנו על זה בריחות שבוע שעבר. הוא גם מסביר למה. למה אם נזדמן לו תלמיד חכם, למחליש את המידות הרעות האלה. הבחינה השנייה, כשהוא נותן צדקה לעני הגון, או שהוא נותן צדקה לתלמיד חכם, לצדיק, הוא מסביר בעיקר את הצדקה עצמה. על ידי הצדקה הוא מתפטר, זאת אומרת, הוא לא מתפטר לגמרי, אבל יותר קל לו לתקן את המידות רעות שהן כנגד חי ומדבר, שזה התפארות ודברים בטלים כנגד החי, וכעס וגאווה כנגד המדבר. זה מה שראינו. וזה מרומז, וכיוון שעלה עמוד השחר, ניצול מחיה רעה ומליסטים, כי עמוד השחר הוא רמז לצדקה, הוא מביא על זה פסוק. עכשיו אנחנו בבחינה השלישית. את הקטע הזה אני רוצה לקרוא בשלמותו, ואחר כך לחזור ולקרוא אותו עוד פעם, ולראות קטע-קטע, מה זה אומר. הבחינה השלישית, כשמתוודא וידוי דברים לפני תלמיד חכם, שעל ידי זה התלמיד חכם מדריך אותו בדרך ישר לפי שורש נשמתו. וזהו, הגיע לפרשת דרכים, ואמרו חכמנו זכרונם לברכה, זה כתוב במפורש בגמרא, שהנמשל מפרשת דרכים זה תלמיד חכם ויום המיטה. מה זה יום המיטה? זהו בחינת וידוי דברים לפני תלמיד חכם. יום המיטה הוא רמז על וידוי. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, כל המומתים מתוודים. וזה נקרא פרשת דרכים, כי התלמיד חכם מפריש לו דרך לפי שורש נשמתו. אזי ניצול מכולם, כי קודם שהתוודה, אף על פי שהיה אצל תלמיד חכם, ונתן לו ממון, כלומר צדקה, עדיין אינו יודע באיזה דרך הוא מהלך, כי יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מוות, זה פסוק במשלי. אבל כשהגיע לפרשת דרכים, זה תלמיד חכם ויום המיטה, היינו וידוי דברים לפני תלמיד חכם, אז זה ניצול מכולם. עכשיו בוא נקרא את זה עוד פעם וננסה להבין את המילים הראשונות, הבחינה השלישית, כשמתוודה וידוי דברים לפני תלמיד חכם, אנחנו ראינו כבר מה זה אומר, אבל כאן בקטע נראה את זה עוד פעם באור חדש. הוא אומר שעל ידי זה התלמיד חכם מדריך אותו בדרך ישר לפי שורש נשמתו. כתוב בשם הגאון מווילנה, שכשהיו נביאים בישראל, אז לא, לפני זה צריך להסביר עוד משהו. קודם כל, כל יהודי חייב בכל התרי"ג מצוות. כמה שהוא יכול לקיים, זאת אומרת, אם הוא כהן יש לו יותר מצוות, אם הוא מלך יש לו עוד כמה מצוות, אבל כל יהודי באופן כללי, אם הוא בחוץ לארץ יש לו פחות מצוות, אם הוא בארץ יש לו יותר מצוות, אם יש בית מקדש יש לו עוד יותר מצוות. באופן כללי הוא חייב בתרי"ג מצוות, לא תמיד יש לו אפשרות טכנית לקיים אותו. ובזה כל ישראל שווים. אבל ישנה עבודה נוספת שהיא עבודה פרטית של כל אחד. עליה נאמר בגמרא, אבוך במה יביא זהיר תפי. חסידים אמרו במה אבא שלך היה מאיר יותר, זהיר מלשון זוהר. וכל אחד יש איזו עבודה שזה השליחות הפרטית שלו. בזה הוא טוב, ואם הוא יתעסק עם זה ויעשה את זה הרבה יותר טוב מאשר הרבה אחרים. איך בן אדם יכול לדעת? אז קודם כל יש מאריזל שאומר שיש סימן שאם הוא רואה שדבר מסוים בזה הוא טוב, מצד שני בזה יש לו הכי, הכי הרבה מקלות בגלגלים, הסימן שזה העבודה הפרטית שלו. ומסבירים את זה בסוד הגלגול, אני לא רוצה להיכנס לאריכות. מגאון מווילנה, אומרי תלמידים שלו, כתבו בשמו שבזמן שהיו נביאים בישראל אז היו הולכים לנביא והיו שואלים אותו, ויש מציאות כזאת שנביא מקבל נבואה גם לצורך אדם פרטי. אם יש לאדם הפרטי אז זה זכות. אז הנביא היה שואל והיו עונים לו, הוא היה מספר לבן אדם והכל היה בסדר. אז הוא ידע שזהו, הוא ידע את השליחות הפרטית שלו. יש כתוב בשם הבעל שם טוב, כך כותב תלמיד של בעל התניא, היה תלמיד שלו 30 שנה, ככה הוא כותב. עכשיו שמעתי מרבי ורבו מרבו ורבו מרבו, זאת אומרת מהבעל שם טוב, שבזמן התנאים אז היה יותר קל להגיד לבן אדם, זה כבר אחרי הנביאים, היה יותר קל להגיד לבן אדם לפחות את הרמה של העבודה שלו, כי זה היה כל כך ברור. מי שהיה לו נשמה מעולם הבריאה או מי שהיה לו נשמה מעולם היצירה ראו על הבן אדם. מי שהיה לו קצת תחושה פנימית יכל לראות מאיזה עולם הוא מגיע, מה הוא מייצג, אם הוא מייצג עולם של שכל, של קדושה כזאת, או שמייצג עולם של רגש, של קדושה אחרת, או שמייצג את הצד של המעשה, של הקבלת עול, של ה... יכלו לראות, אז גם כן יכלו להדריך אותו באיזשהו אופן לפי שורש נשמתו. או אבל שם טוב אמר, אבל בימינו, היות שאנחנו כולנו מגולגלים, והשם יתברך הרי לא עושה דבר אחת פעמיים, ותמיד לא כל הנשמה באה בגלגול, דיברנו על זה פעם, לא כל הנשמה באה בגלגול, אלא רק החלקים שלא תוקנו, והם באים ביחד עם חלקים ממישהו אחר שלא תיקן אותה. אני סיפרתי לכם מה אמר ארז דורון, הוא קרא את זה פעם בספר, הוא אומר זה בלבל אותו לגמרי, הוא לא ידע מי הוא, עד שנפל לו הסימון שהוא עם ישראל, אז הוא נרגע.
זה בעץ חיים.
כן, אבל הוא... זה הפחיד אותו. זה כתוב במקום אמיתי, ככל שזה יותר אמיתי, זה יותר הפחיד אותו. מי אני? כאילו, כסותי מתלאים. אז הוא אמר, ברגע שהוא קלט שהוא עם ישראל, אז הוא נרגע. זה רעיון יפה. אבל על כל פנים, עכשיו הוא אומר, ככה זה כתוב שם, בשם הבעל שם טוב. הוא אומר, עכשיו מאוד קשה להגיד לבן אדם דרך לפי שורש נשמתו, כי יש לו כמה שורשים, וגם לפי הזמן, פעם הזמן מוציא מכוח אל הפועל את החלק האישיות הזה, ופעם הזמן האחר שמאירים בו מידות אחרות. דיברנו על הזמן פעם בריחות, שכל יום יראה ספירה אחרת בכל מיני וריאציות. אין יום מבריאת העולם עד היום, אין יום שהיה את הקומפוזיציה של הספירות כמו היום. כל יום זה קצת אחרת, זה מורכב אחרת, וממילא זה מוציא מהבן אדם גם דברים אחרים. אז אם הבן אדם מורכב מכל כך הרבה, אז כל יום זה מושך החוצה ממנו משהו אחר. אז איך אפשר להגיד לבן אדם משהו לגמרי? אז התשובה היא שבאמת אי אפשר להגיד לבן אדם, אפשר להגיד לו איך שאתה, מה שמאיר לך באותו יום, וככה זה כתוב בליקוטי מהר"ן בתורה אחרת, הנקודה השייכת לליבו בעת ההיא. איך שמה, באותה אמת שבה אתה יכול להחזיק באותו יום, תחזיק.
ובאיזה תורה?
בלמדלת. גם שם יש הרבה הסברים, ורב לוי יצחק בנדר היה אומר שזה עובר דרך השיעור חומש היומי, שכל יום בפרשת שבוע יש את השיעור, דרך זה בן אדם מקבל את הכוח של היום. איך הוא אמר בשם, לא יודע, איך שזה הלך אחורה, אני כבר לא זוכר. אבל על כל פנים, יש בזה הרבה מה לדבר על העניין הזה, אבל כאן יש גילוי חדש, ותכף נראה למה. בהמשך יתבהר לנו. יש צדיק כזה, שהוא באמת, אין שום, אף אחד לא הבטיח לנו שתמיד יסתובבו צדיקים כאלה בינינו, אבל מדי פעם רואים שמגיע צדיק, שהוא יכול לתת לבן אדם תיקון שלם לפי שורש נשמתו. והראיה, רואים את זה אצל הבעל שם טוב בעצמו, למרות שהוא אמר שזה לא ייתכן, ורואים את זה אצל אריזל, שהם תקנו נשמות. יש סיפור על הבעל שם טוב שהוא טעה פעם בדרך, הוא פגש נשמה שהייתה מגולגלת, אז היא אמרה לו שנגזר עליה שהרי הקדוש לא ייתקן אותה, אז גלגלו אותה למדבר, כדי שהוא לא יפגוש אותה. יש אף אחד שמכיר את האריזל לא יפגוש אותה. את הבעל שם טוב גלגלו לשם והוא תיקן אותו. זאת אומרת שהיו, מה? כן, אז היו יחידי סגולה שיכלו, עכשיו יש דבר יותר קשה משל לתקן גלגול, זה לתקן בן אדם חי. לתקן בן אדם אחרי שהוא נפטר הוא לכל הפחות לא מפריע, אבל כשהוא חי יש לו לבד שכל והוא מבין אחרת, הוא עושה שם פלפול, הוא לומד איתך תוספות, אתה לא יכול לדבר איתו בכלל. אז הרבה יותר קשה, אבל אם יש צדיק שיכול להתגבר על כל, זה השליחות שלו, תכף נראה בהמשך יותר. אז אם בשביל זה הוא בא, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו את הכוח. אז צדיק הזה יכול לבוא בן אדם ולספר לו את כל ליבו, ככה הוא כותב בהמשך, אם תסתכלו בהתחלת ת', וזה בכל פעם שהוא בא אצל תמיד חכם מספר לפניו כל ליבו. הוא מספר כל ליבו, אז אם בן אדם מהצד היה שומע, היה רואה שזה משוגע גמור. זאת אומרת, הוא פעם לכיוון הזה לגמרי, ופעם לכיוון הזה לגמרי. הוא הרי מספר את הכל, הוא מספר את הטוב, הוא מספר את הרע, ובתוך הרע עצמו הוא מספר את כל הספקטרום. אז מישהו שלא כל כך גדול, הוא ירים ידיים, הוא יגיד, מה אפשר לעשות? אבל מישהו באמת גדול, אז הוא יכול למצוא איזושהי נקודת על, הוא מתחבר למקום שהוא למעלה מהמקום ולמעלה מהזמן, נראה כל ההמשך של התורה הולך על זה, ומשם הוא יכול לעזור לבן אדם הזה. ובסוף כל סוף, מאחרי כל החלקים המבולבלים של הנשמה הזאת, יש נקודה אחדותית. כי אחרת, עשו חשבון פשוט, איך יכול, מה פתאום כל החלקים האלה באים אצל אישיות אחת? ויש עוד סט של כל כך הרבה חלקים אחרים שבאים לאישיות אחרת. מה קרה? סימן שיש נקודה משותפת. רק הנקודה המשותפת הזאת היא מסתרת. אם הבן אדם הוא מאוד גבוה, זאת אומרת, התלמיד חכם הוא מאוד גבוה, אז הוא יכול לגלות את הנקודה הנסתרת הזאת. כשהוא מגלה את הנקודה הנסתרת הזאת, משם הוא יכול לקבל תיקון לפי שורש נשמתו, למרות שאנחנו אחרי הנביאים ואחרי התנאים, ואנחנו בדורות שלנו אפילו היום. וזהו הגיע לפרשת דרכים, ואמרו חכמנו זכרונם לברכה, זה תלמיד חכם ויום המיטה. אז הוא מסביר מה פירוש תלמיד חכם ויום המיטה. קראנו את זה, זה בחינת וידוי דברים לפני תלמיד חכם. יום המיטה רמז על וידוי, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, כל המומתים מתוודים. פה צריך לעצור ולהסביר. אנחנו יודעים שמי שמביא קורבן זה כאילו שמביא את נפשו, ואז הוא מתוודה. מי שצריך, השם ישמור, זה לא קרה כמעט, אבל מי שצריך להוציא אותו להורג, כתוב בגמרא שסנדרין שהייתה הורגת בן אדם פעם ב-70 שנה, הייתה נקראת סנדרין קטלנית. לא הוציאו אנשים להורג. אבל כשזה קרה, אז היו אומרים לו שיתוודא. כל המומתים מתוודים. ובזכות זה, המיטה מחפרת לו על עוונותיו. עכשיו, מזה הוא לומד, שמיות שכתוב כל המומותים מתוודים, אז יום המיטה, עכשיו לא מדובר על אדם שמוציאים אותו להורג, מדובר על יום המיטה שלנו, של כולנו. יום המיטה נקרא בשם וידוי, בגלל שיש כמה כאלה פעם באני לא יודע מתי, שמוציאים אותם להורג והם מתוודים, אז יום המיטה נקרא, זה לא מובן הדבר הזה. אבל אם נכנסים קצת יותר לעומק, אנחנו יודעים שבעצם הבן אדם, על כל פנים, לא לפי הפילוסופיה, וגם לא לפי הביולוגיה שאנחנו רואים היום, לפי הביולוגיה שלומדים היום ולפי הפילוסופיה שלומדו בימי הביניים, הבן אדם מטבעו חייב למות. אפילו חז"ל אמרו דבר כזה, שתינוק משעה שנולד מתחיל להתייבש. בן אדם חייב למות. אין אנטי-אייג'ינג, אין איזה גן שאפשר להכניס לבן אדם שלא ימות, אין דבר כזה. אבל המקובלים אומרים, וככה משמע במדרשים, ויכול להיות שגם הגמרא מתכוונת לזה, שכל זה בגלל חטאו של אדם הראשון. ביום החולך ממנו מות תמות, הוא לא מת באותו יום, אבל באותו יום התחיל תהליך המוות. מאותו יום הוא התחיל להתייבש. ביום החולך ממנו מות תמות. מקובל, אני לא יודע אם זה כתוב, אבל מקובל שהיו נשמות, שכל הנשמות היו כלולות באדם הראשון, היו נשמות שראו שהוא הולך לחטוא, אז הם ברחו ממנו. כן. היו גדולי עולם, וכאן כשהוא מדבר על תלמיד חכם כזה, שהוא יכול להפריש דרך לבן אדם לפי שורש נשמתו, גם בדורות המבולבלים שלנו, שהשם יתברך לא עושה דבר אחד פעמיים, ואנחנו כולנו פאזל של כל כך הרבה, כל כך הרבה פינות בכל מיני היסטוריות שלא תוקנו ואת כולם הרכיבו יחד בתוך האישיות שלנו, ויש מישהו שיכול להסתכל יותר גבוה ולתקן אותנו. אז הוא מדבר על נשמה כזאת שהיא לא השתתפה בחגיגה הזאת של חטא אדם הראשון, היא זזה הצידה. זאת אומרת, היא לא חטאה עם אדם הראשון. אנחנו, כולנו, כל המומתים מתוודים. כולנו חייבים מיטה.
אז לפעמים, זאת אומרת, היא לא יורדת לפה. נשמה היא שנפרדה מאדם הראשון, אז היא לא פה.
היא יורדת לגוף והיא עוזרת לנו להתחבר לנקודה שלפני אחר. זה חידוש.
כן.
זה חידוש, אבל אני שמעתי זה מאנשים רציניים, אחרת לא הייתי מלמד את זה פה. אני לא ראיתי זה כתוב. אבל שמעתי, ואנשים מאוד רציניים אמרו, יכול להיות שזה כתוב, רק אני פשוט לא ראיתי. הייתי באיזה מקום שזה כתוב על הבעל שם טוב, כתוב על רבי נחמן.
בעל התניה.
אני לא זוכר.
זה גם.
כתוב נשמה חדשה, לא מגולגלת, הבעל שם טוב אמר עליו, אבל לא את הנקודה הזאת שלא היה בחטא. זה שתי סוגיות, זה אני לא זוכר. אבל
סיפור על רבי אלימלך ורבי זושה, שאחד אמר לשני
שאחד לא היה שם, על אחד מהם,
אחד מהם אמר על השני,
על השני שהוא, כן, נדמה לי גם על רבי אלימלך אומרים את זה, כן. היה דבר כזה, כנראה שהיו עוד כמה, ובאמת הם כולם התעסקו עם להחזיר בתשובה אנשים. רבי אלימלך הבטיח הבטחות נוראיות, שמי שיחזיק בידית שלו, כמו שאומרים, בעניין שלו, אני לא יודע איך, אבל שהוא יעזור לו לתקן את הכל. ויש עוד, יש כל מיני שלא תמיד נשאר, לא תמיד אנחנו יודעים. היו כאלה שכאילו ההיסטוריה לא רשמה אותם, או בגלל שהם לא האריכו ימים, או בגלל שלא רבו איתם מספיק. זה גם קורה. כן, אז לא יודע, אבל לכל פנים, אנחנו בגדר שאנחנו כולנו היינו שם, בתוך החטא, וקשה לבוא אלינו בטענות, זה עדיין לא אנחנו, זה עוד היה לפני היותנו, אבל בכל אופן נגזר עלינו מיטה, ונגזר עלינו מיטה ואנחנו בגדר של כל המומתים מתוודים. מה פירוש שנגזר עלינו מיטה? הנגזר עלינו מיטה זה יכול להיות בכמה אפשרויות. מה יהיה כשיחיו המתים ולא נמות? לא נמות יותר, יתוקן החטא ולא נצטרך למות יותר. אבל האמת שאפשר לתקן את החטא גם עכשיו. הדוגמה כתובה על יעקב אבינו. כתוב שיעקב אבינו לא מת. באיזה אופן יעקב אבינו לא מת? הרי בסוף כתוב ויקרבו ימי ישראל למות. ודיברנו על זה כמה פעמים. השפת אמת אומר שכשיעקב היה צריך למות, הוא קיבל תפקיד חדש. הוא קיבל חיים חדשים. הוא הפך להיות ישראל. ויעקב לא מת. ישראל מת. ויקרבו ימי ישראל למות. אבל יעקב לא מת. כתוב על יעקב, כתוב ויאסף אל עמיו, ויגווע. את המילה למות, בפסוק שמוזכר יעקב, לא כתוב המילה למות. איפה שמוזכר ישראל, כן כתוב המילה למות. זאת אומרת שיכול להיות מציאות שבן אדם שנגזר עליו למות, גם בזה יוצאים ידי חובה. אם בן אדם עובר שינוי גדול בחיים שלו, עובר תיקון מוחלט, אז כאילו הקודם מת, וכך כתוב ברמב"ם בהלכות תשובה, כתוב שמדרכי התשובה, שבעל תשובה קורא לעצמו שם חדש. מה פירוש שם חדש? מה זה עושה? שם חדש זה כאילו שהוא מכריז על עצמו שהוא לא אותו אחד שחטא. כן? קראו לו קודם אברהם, עכשיו קוראים לו יצחק. מה זה עוזר? כמובן שזה רק ביטוי למשהו פנימי. אם סתם בן אדם, אני פתאום תופס עצמי שחטאתי, אז אתמול קראו לי גד, היום אני אקרא לעצמי יעקב, זה לא יעזור שום דבר. זה שטות. אבל אם אני עובר שינוי כל כך עמוק, שכשקוראים לי בשמי, אז פתאום אני מרגיש לא טוב עם זה, כי אני יודע שהשם הזה כרוך עם כל אותם שטויות שעשיתי, אז אם אני כבר לא מזדהה עם זה יותר, אני יכול לקרוא לעצמי שם חדש. על פי תורה, בן אדם הוא בעל הבית על השם שלו, הוא יכול לקרוא לעצמו שם חדש. זה נקרא כמו להיוולד מחדש. וזה קורה על ידי וידוי. כל המומתים מתוודים. אני מתוודה ואני מת ואני נולד מחדש. אני לא מת והולך לקבר. אני מת ואני ממשיך מחדש, כמו יעקב וישראל. אז זה כולנו. אז לכן זה נקרא יום המיטה. וזה בדיוק המושג של פרשת דרכים. הגיע לפרשת דרכים, זה תמיד חכם ביום המיטה. מה זה פרשת דרכים? אנחנו משתמשים בזה בשפת היום יום. הבן אדם הזה הגיע לפרשת דרכים. הוא צריך לקבל החלטה. אנחנו כל כך הרבה משתמשים בזה. אנחנו לא קולטים שהשורש של הביטוי הוא בתלמוד. מדובר על פרשת דרכים, מיד מביאים את זה קודם כל במשל, ואחרי זה בנפש שלנו, יש לנו צומת ואנחנו צריכים לקבל החלטות. מתי הבן אדם מרגיש שהוא הגיע לצומת? כשהוא מוכן לעשות את השינוי. אם הוא לא מוכן לעשות את השינוי, הוא לא מגיע לצומת. אם הוא מוכן לעשות את השינוי, רק הוא לא יודע לאן. כשהוא מוכן לעשות את השינוי, הוא לא יודע לאן, אז הוא עומד בצומת. ואז התלמיד חכם עוזר לו להחליט לאן להגיע. אם הוא לא מוכן לעשות את השינוי, אז הוא יכול לבוא וללכת 20 פעם לתלמיד חכם. הוא במקום שלו, הוא עושה במקום דרוך, הוא מסתובב ככה, זה לא יעזור לו. תלמיד חכם לא לוקח את הבחירה מאף אחד. כי התלמיד חכם מפריש לו דרך לפי שורש נשמתו. אז עוד פעם, זה אותו תלמיד חכם, אותו צדיק, שהוא לא חטא ביחד עם כולם. אז הוא לא ירד בדרגה, הוא כאילו מאיר אצלו הרמות של ההשגה שאירו בעולם טרם חטאו של אדם הראשון. אז עם השגות כאלה אפשר לראות את השלימות למרות שהיא נסתרת. למרות שמה שאנחנו רואים זה רק החיצוניות. אנחנו נראה את זה בעוד עוד פעם, את ההמשך, נראה עוד פעם שמדובר על כזה תלמיד חכם. כתוב שם שהתלמיד חכם הוא בחינת עין. מה זה בעצם החטא של אדם הראשון? אם נחשוב טוב טוב, מה היה שם כל הסיפור? עם מה הנחש פיתה את חווה? עם מה הוא פיתה אותה? נחמד העץ להסכים. תאווה לעיניים, הוא לא דבר את הדברים גסים, הוא לא אמר לה שזה טעים כמו, לא יודע מה, איזה טעם יש לזה. הוא דיבר יותר ככה, חצי רוחני כזה, נכון? ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע, פשוט, ממש, נפלא. ככה הוא בא לפתות, איזה מין פיתוי זה? לכאורה, בן אדם נמצא באיזשהו מקום, הפיתוי מושך אותו כלפי מטה. פה זה היה נראה כאילו שהפיתוי בא למשוך אותם כלפי מעלה. ומצד שני, אם זה באמת פיתוי שמושך כלפי מעלה, אז איך אפשר להיזהר מפיתוי כזה? אם זה מושך אותי כלפי מטה, אני יכול לשים בריקס. מושך אותי כלפי מעלה, אז אני חושב שזה צדיק הדור, הנחש הזה. אני הולך אחריו. מה אני יכול לעשות? איך אפשר לבוא אליי בטענות? אז קודם כל, הטענה נגד אדם הייתה, הנה שמוע מזבח טוב. כאילו, אמרו לך, קודם כל תעשה, אל תנסה להבין. יבוא אליך כל חכמי מזרח ומערב ויגידו אחרת, זה לא מעניין אותך. אז זה טענה אחת, היא טענה מובנת. אבל האמת שמתחבא שם עוד נקודה. על המושג הזה. יש מקום. כל המושג הזה של דעת. דעת. דעת זה להכיר. דעת זה אינטואיציה. דעת זה להרגיש. להכיר ולהרגיש ולהיות אינטואיטיבי זה לא חטא. לא לפני חטאו של אדם הראשון ולא אחרי חטאו של אדם הראשון. זה אף פעם לא היה חטא. אלה הן תכונות שמי שקיבל אותן צריך לשמוח. מה החטא? מה היה שם החטא? החטא היה שבן אדם מכניס את עצמו להתניה ואומר, אם היות שיש לי דעת ויש לי אינטואיציה ויש לי כישרון להכיר דברים, אז אם אני לא מכיר במשהו ואני לא מרגיש אליו שום דבר והאינטואיציה שלי לא מתחברת אליו, סימן שזה עין ואפס, זה לא שווה. זה כשבאים מלמטה. עכשיו אפשר גם ליפול לתוך החטא של הדעת, זה חטא אחד, כי אנחנו צריכים להתחבר לקדוש ברוך הוא בתמימות, אפילו אם אנחנו... מה?
למה לא היה לו אינטואיציה
בהכרה ברגש? להתאפק מהעץ. כל האינטואיציות שלו משכו אותו לאכול את הפרי הזה. תראה מה אתה מפסיד. מה, אתה לא רואה, זה לא נראה אחרת מכל, אתה לא רואה את העילה של העץ כשהוא נראה אחרת מכל העצים האחרים? זה, אתה נולדת בשבילו. נו, יש היום כל כך הרבה אנשים שמפטפטים ככה, ונראה כאילו שחוזרים לשם. וזה הפוסק האחרון הדבר הזה. עכשיו, יש, אפשר גם לחטוא, וזה באמת מה שקרה, אפשר ליפול למקום הזה מלמעלה. זאת אומרת שהאדם הראשון היה בדבקות עילאית, שכל ה... זה כמו נר בצהריים, שלא רואים את האור שלו, כל הדעת וההכרה וההרגשה והאינטואיציה, כל מה שהיה אצל אדם הראשון, הכל היה רדום לגמרי, כי הוא היה דבוק באלוקות, הוא רגיש דבר אחד, את הנוכחות של השם יתברך, יותר מזה הוא לא הרגיש כלום. את עצמו, כיחידה נפרדת, הוא לא הרגיש. עכשיו עוד פעם, עכשיו הוא נופל למקום של האינטואיציה ושל ההכרה, מלמעלה, לא מלמטה. לא ממקום שבו לא מרגישים כלום, אלא ממקום שבו מרגישים את האוקיינוס. יש את הסיפור על המעיין שרוצה להיות אוקיינוס. יש שיר על המעיין, מי שזוכר את השיר. ויש אוקיינוס שרוצה להיות מעיין, כי המעיין הוא יותר נחמד כזה. והאדם הראשון היה צריך להיות באותו רגע חלק מהאוקיינוס, לא להיות מעיין. אם הוא היה מחכה, היו מורידים אותו למצב הזה בצורה מסודרת. רק לא היה לו סבלנות, הוא רצה את זה עכשיו. אז באמת, הפיתוי של הנחש זה ככה, זה נראה נפלא, כי אנחנו קוראים את זה. אנחנו נמצאים למטה, בתחתית. אנחנו נמצאים מתחת לד... אין לנו דעת. אין לנו הכרה, ואין לנו הרגשה, ואין לנו כלום. כשאנחנו קוראים על זה שיש עץ, שעם העץ הזה אפשר לקבל הכרה והרגשה ודעת וכל זה, זה מעלינו. איך פעם אמר אחד מגדולי תלמידי הבעל שם טוב, סיפר לי חבר, הוא ראה את זה באיזה ספר, חבר תלמיד חכם גדול, הוא רב בישראל. הוא אמר שאם אנחנו היינו יודעים איזה מדרגה גבוהה הייתה עץ הדעת, גם אנחנו היינו רצים אחרי זה. לגבינו זה מדרגה גבוהה. הבעיה שלגבי האדם הראשון זה היה פגם גדול. זה כמו שכתוב שם, תמנת בשיפוע ההר הייתה יושבת. עולים למצד זה, ירדים למצד זה. האדם הראשון שהגיע למקום שלגבינו הוא גבוה, לגביו זה היה פגם גדול. כי הוא היה בנקודה של ביטול לגמרי. ולצאת מהביטול זה כמו על כוחך אתה חי. הנשמה למעלה היא בביטול. לצאת מהביטול צריך מתי שהשם יתברך שולח. לא מתי שהנחש מגיע. זאת אומרת, לצאת מהביטול אל מקום של פעילות ושל נוכחות עצמית, זה מתי שיש שליחות. לא מתי שנראה לי שזה יותר נחמד. ואיתם כאלוקים יודעי טוב ורע. עכשיו אתה לא כאלוקים, אלא אתה בטל בתוך האינסוף. אלוקים זה כבר צמצום. אז זה כמו שאומרים למישהו, איך אפשר להגיד את זה? שם הבית קצת, תתגעגע, אחר כך יהיה לך כיף לחזור הביתה. זוכר בצבא אמרנו, אז היה שנתיים וחצי, והיה כמו היום. אמרנו, היה כדאי כל השנתיים וחצי בשביל לצאת מהכלת עם בגדים אזרחיים. בשביל לצאת מאותו שער שנכנסת, לצאת חזרה, היה כדאי הכל. יש דבר כזה, אפשר להגיד למישהו, תברח מהבית, תחזור אחר כך, תראה איזה חגיגה יעשו לך. כן, זה, יש בזה איזה היגיון. אבל תלוי מה, אם הבית הוא בית, הוא הרגל, הוא זה, אז נמאס לך, אתה יוצא, אז יותר שמח. אבל אם הבית זה האמת, וזה החיים, אז כמו שיגידו לבן אדם, אתה יודע מה, תמות חמש דקות, אחר כך שתחזור לחיות, יהיה לך יותר כיף. מי מסכים למות חמש דקות? אז, זה ברור. אז, על כל פנים, בהמשך הוא אומר, התלמיד חכם מבחינת עין. למה הוא מבחינת עין? בגלל זה, בגלל שמדובר על צדיק הזה, שהוא פרח לו לפני החטא. הוא היה בתוך אוצר הנשמות שהיו אצל אדם הראשון, לפני שהספיק, וכל האנושות ירדה בגלל זה. ירדנו ממקום, היה לנו את הפוטנציאל להיות מבחינת עין. ירדנו למקום של הדעת וההכרה והאינטואיציה, ואנחנו מתגאים על בעלי חיים אחרים שלהם גם את זה. יופי. אלה שלא ירדו לשם, הם גם ירדו לשם בסוף, כי כל האנושות ירדה והם צריכים לתקשר איתה. אבל נשאר להם האופציה לעלות לשם חזר. זה היה משה רבנו שאמר, ואנחנו מה? זה היה רבי שמעון בר יוחאי שאמר, אנא סימנה באלמה. זה ביטוי, גם גאווה לא היה שייך אצלו. הוא אמר, אנא סימנה באלמה, כאילו, אני כמושלת. אני, יש כאלה ביטויים שאנשים, לא זוכר, ראיתי עוד ביטוי כזה באיזה מקום. אבל כמו שבן אדם אומר, אני פנס דרכים, או אני שלט, או אני לא יודע מה. משקת מודיעין, information. אבל בעצם אני כלום. אז הבחינה הזאת, זה בא משם, אם זה אמיתי, זאת אומרת, כל אחד יכול להיות בשכל, הוא יכול להיות כך. אבל אם הוא נתקל במשהו שלא מסתדר לו, אז יש לו קושיות. אבל מי שבאמת תמים תהיה עם השם אלוקיך, זה נקודה, זה השורש של התמימות. עכשיו, איך אנחנו מתקנים את זה? אנחנו הרי בקצה הנמוך, אנחנו לפעמים חסרי אינטואיציה, חסרי רגישות, הרבה פעמים אנחנו תוקעים מסמרים במקום שלא צריך, אומרים דברים כאלה, איך אומרים, הטיפש תוקע מסמר, אחר כך שבע חכמים לא יכולים להוציא אותו. אנחנו כולנו בגדר כזה, הרבה פעמים אנחנו מקלקלים המון עם הגולמיות שלנו. אז איך, ונוסף לזה, עם כל החטאים והאבונות שלנו, ואנחנו צריכים את הרגש הפשוט, להתעורר בתשובה, לחזור בתשובה. איך? אז קודם כל, הייתי ילד, שמעתי את זה פעם מסבא שלי. ילד קטן, בן 8. איך אפשר לחזור בתשובה? ישב הסביר לנו איך חוזרים בתשובה. כלומר, הדבר הראשון לחזור בתשובה, זה לא להיות כפוי טובה. לא להיות כפוי טובה, תראה מה השם נותן לך. איך אתה היית נראה אם השם לא היה נותן לך? כן? לא היה נותן לך כלום, מה היה ממך? מה היה נשאר ממך? כן, אנחנו לא ידענו הרבה, אבל אנחנו הבנו שזה מצב לא טוב. אז קודם כל, למה אתה כפוי טובה? זה דבר אחד. זה אפשר להסביר באמת גם לילדים וגם לילד שבתוכנו. ויש עוד נקודה שהיא הרבה יותר רחבה, שאנחנו רואים שהמחזור של יום כיפור, למשל, הוא מלא עם פיוטים שמדברים על גדולת השם. גם המחזור הספרדי וגם המחזור האשכנזי. תפתחו ותבדקו. וגם המחזור התימני, זה החג היחיד שהתימנים אומרים פיוטים, זה יום כיפור. וגם שם יש פיוטים שמדברים על גדולת השם. מה המקום לזה ביום כיפור? כי הוא כותב בלקוטי תפילות על התורה הזאת, בתפילה ד'. הוא כותב, הוא מעריך, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא ברא עולם כזה גדול, כל כך הרבה עולמות. וכולם עומדים ורועדים לזכרו של השם יתברך. ואני קל שבקלים, כמו שאומרים, מה אני שווה, מה אני יום החיי, כזה, היום כאן ומחר איננו, והתעיף אינך בו ואיננו, אני נעמד עם כל הזה, ואני אומר, אני לא רוצה לשמוע בקולך, כן, איך? זה לא הגיוני בכלל. אז החוסר פרופורציה, החוצפה הזאת, אם אנחנו ערים לזה, זה יכול להביא אותנו לתשובה. אבל זה הכל בתנאי שיש לנו אמונה שהגאווה היא שקר. זאת אומרת שמבחינת אמונה אנחנו מחוברים לעין שלפני החטא. אם אנחנו נתפוס את הגאווה כדבר רוחני מומלץ, אז זה לא יעזור לנו. זה להפך. כן? ויש היום תרבות כזאת שמסתכלת על גאווה כעל דבר מומלץ. אם אתה לא מתגאה, אתה סמרטוט. ובשביל זה אנחנו צריכים לזכור, יש הרבה דרגות בהתקשרות לצדיקים, אבל קודם כל צריך, יש ביטוי בחז"ל אמונת חכמים. והיום שחסר אמונת חכמים, זה בא מגאווה וזה מחתים עליו את הגאווה. כשיש מינימום שפלות ומאמינים בצדיקים, אז מזה מתחילים מעגל קסמים חיובי. יוצאים מקצת גאווה ואחרי זה יוצאים מאוד יותר גאווה, כי ככל שמחוברים לנקודת העין שלפני החטא, אפשר להיפטר יותר טוב מהגאווה, בהתחלה באמונה ואחר כך בתחושה. כמובן זו עבודה ארוכה, אמרנו שכל זמן שבן אדם בחיים הוא לא יודע אם הוא מתפטר מהגאווה, יכול להיות שזה נודע לו רק אחרי שהוא נפטר, אבל לאט לאט זה קל יותר. וכשמתפטרים מהגאווה אפשר לבוא ולהגיד חטאתי, אפשר לבוא ולהגיד חטאתי, ואז החטאתי הוא לא לגיטימי. כן? הוא לא לגיטימי. הוא לא לגיטימי, זאת אומרת, אני אומר חטאתי ואני לא צודק. כן? יש הרבה סיפורים על זה, אני לא רוצה להאריך כל כך, אבל... ואז כשהוא מגיע לפרשת דרכים, אז זאת אומרת הוא מגיע לפרשת דרכים, זה לא רק שהוא מסכים לעשות שינוי, אלא שכבר קורה לו שינוי שבגללו הוא מגיע בכלל לפרשת דרכים. זאת אומרת באיזשהו מקום מתחיל להיוולד אצלו איזו נקודה שהרב אמר עוזבך את השם אלוקייך, כאילו שכל מה שהיה עד עכשיו זה לא נכון. הוא עוד לא יודע מה הנכון, אבל הוא מרגיש, זה קורה לנו הרבה, שאנחנו מרגישים שאנחנו משקנים. נכון? זה קורה. אנחנו מרגישים שאנחנו מזייפים. כמו שאנחנו שומעים את המנוע המזייף, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הלך שם, אבל שומעים שהמנוע המזייף, לפעמים אנחנו שומעים את עצמנו מזייפים. כן? זה ההתחלה. זה טוב. כשזה קורה זה טוב. סימן שמשהו אמיתי התחיל, משהו אמיתי התחיל, התחיל שם לקטרק בפנים על כל הזיופים שלנו. אז על ידי זה הוא מגיע לפרשת דרכים, התלמיד חכם מפריש לו דרך לפי שורש נשמתו, ויש לו כוח לזה כי הוא בא מאותו עין שקודם החטא, ואזי ניצול מכולם, כי קודם שהתוודה, אף על פי שהיה אצל התלמיד חכם ונתן לו ממון, זאת אומרת הוא נתן צדקה לעני ההגון ביותר בעולם אפילו, כן? והכוח של הצדקה היא מגינה ומצילה, חז"ל דיברו הרבה על צדקה, עדיין אינו יודע באיזה דרך הוא מהלך, כי יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מוות. זאת אומרת, הרבה פעמים זה נראה לנו ממש דרך לכתחילה, ויש שם איזה מוקש שאנחנו לא מזהים אותו. זה קורה הרבה פעמים, וצריך הסתכלות מאוד מאוד עדינה בשביל לקלוט שפה יש משהו. מישהו פעם הביא לבלז בערב פסח שק מלא גזר חי, לא מבושל, שהוא היה חמץ גמור, כי הוא שרה לפני זה כמה ימים בתוך בירה מסעורה. אם זה שורה 24 שעות זה נהיה חמץ, והוא כמובן לא ידע שזה שרה בבירה. זה היה סוג של חומר משמר כזה שהיה צריך לעבור את החורף, וזה הכל הרי גודל שם רק בקיץ, החורף הכל שלג, זה היה סוף החורף, איך יש ירק טרי בסוף החורף, עם כל מיני פטנטים. בדרך כלל היה, היו שומרים בצל יבש, שכל מיני רצו ירק לקרפס, אז מה יכלו לקחת? אבל הוא הביא שק מלא גזר, הוא הביא לבנז, לבית של הרבה, ואמר שיהיה לטיש, שיהיה לסדר, יש שם המון אנשים, שיהיה מספיק מרפס לכולם. הרבה הגיע, זה היה בבלז בגליציה, לא יודע מי זה היה, זה היה אבא של רבי אהרון נדמה לי, לא זוכר שקראו לו.
סחרדור.
רבי סחרדור, כן. הוא הגיע, הסתכל, הסתכל, מרקחו את זה, תשרפו את זה עם החמץ. אחר כך נודע ליהודי, שהגויים משרים את זה בתוך בירה, והוא רץ בבעלה לראות מה עשו עם זה. אז אמרו לו, לאט לאט, הרבה אמר שזרקו את זה בתוך השרפה של החמץ, זה יכול להיות רגוע. לא, אז עכשיו היה לו איזה מחקר לעשות, כן? מאיפה זה בא? אז הוא נכנס לרבה ושאל אותו. הרבה אמר לו, תשמע, זה לא רוח הקודש ולא כלום. זה הריח לי לא טוב. כי אף פעם לא היה לנו בסוף החורף גזר לקרפס. אז על פניו זה היה נראה הידור מצווה. אבל אני הרגשתי שמשהו כאן לא אמיתי. אז אמרתי לזרוק את זה. אז צריך להיות בן אדם מאוד אמיתי בשביל לתפוס דברים כאלה. ויש לפעמים, כשזה גזר לקרפס, עוד אפשר איכשהו בארץ קרה, עוד אפשר להגיע לזה עם השכל, עם הסקה לוגית, שקרה פה משהו וזה לא חלק. אבל כשעומד מולי דרך בעבודת השם, או ספר מסוים, לא יודע, בן אדם, אם ללכת איתו, אם להתחבר איתו, אתה צריך הרבה סייעתא דשמיא. גם את הסייעתא דשמיא הזאת מקבלים על ידי אמונה בצדיקים. כשהגיע לפרשת דרכים, זה תלמיד חכם ביום המיטה, היינו וידוי דברים לפני תלמיד חכם, אז היינו יצאו מכולם. בתוך הוידוי דברים יש גם משהו שמתפטרים לאט לאט מהשקרים. כי בוידוי דברים, בחלק מהנושא של הוידוי, זה לעזוב שני דברים. דבר אחד זה לעזוב את החטא. אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס ברוח שטות. לעזוב את השטות של החטא. יש שטות שהיא יותר שטות מהשטות של החטא. שהבן אדם אחרי שהוא חוטא, הוא מחפש, עושה רציונליזציות. הוא מחפש את ה... הוא מחפש את ההצדקה בדיעבד שזה היה בסדר. זה שטות יותר גדולה מאחר. כי אחרי חטא אפשר לחזור בתשובה, אבל אחרי שטות כזאת כבר לא חוזרים בתשובה יותר. זה עושה נזק יותר גדול. כשמתוודים, מתפטרים משתי השטויות גם יחד. עצם זה שאני מתוודה, הפסקתי לחפש הצדקה למה שעשיתי. בשביל זה כתוב בגמרא, וככה נפסק בשולחן ערוך, ברמב״ם, שאם בן אדם מתוודה על כל העוונות, ביום כיפור, ואחרי זה עובר שנה שלמה, ויש אבונות שהוא בטוח לא עשה אותה. כן? בטוח. דיברנו על זה פעם, הוא היה בחוץ לארץ, לא אפשר להגיד לו שהוא אכל אוכל שלא הפרישו מעשרות, כי הוא לא היה פה בכלל, אין מעשרות בחוץ לארץ. והוא גם לא אכל ליווי ישראלי. כן? אף על פי כן, אם הוא זוכר שפעם הוא אכל בלי לעשר, הוא חייב להתוודות עוד פעם, למרות שביום כיפור הקודם הוא כבר התוודה. מה העניין? העניין הוא שביום הכיפור הקודם הוא התוודה, אבל עוד היה לו איזה, היה לו גם כאילו, הוא סלח לעצמו. הוא גמר להתוודות, גמר לבכות, גמר לעשות ככה, הוא נתן פה לטיפה, הכל בסדר, ילד טוב, התוודת כבר, וגם לא ידעת לפני זה, ומה רוצים ממני בכלל, וזה. עכשיו עבר שנה, התבגרתי, אני לוקח יותר אחריות, באיזשהו מקום אני יכול להגיע לנקודה שבעצם כן ידעתי, זה לא נכון שכל כך לא ידעתי כמו שחשבתי. תעבור עוד שנה, אני אקבל עוד יותר אחריות. אז תמיד לעולם ועד אפשר להיפטר, מהחטא אפשר להיפטר במכה אחת. אבל מהשטות הזאת של להצדיק את החטא, זה יש מדרגות עד אין קץ. וזה תמיד, זה ספירלה עולה, זה יכול להיות ספירלה יורדת. אפשר כל פעם למצוא הצדקה יותר גדולה. לא רק לא לעזוב אותו, רק למצוא כל פעם הצדקה יותר גדולה. ודאי, זה הולך ישר והפוך. וזה בכל פעם שבא אצל תלמיד חכם, הוא מספר לפניו כל ליבו, הזכרתי את הפסוק שבוע שעבר, אני חושב, תן לחכם ויחכם עוד, הודע לצדיק ויוסף לקח, זה פסוק במשלי, זה פרק תתווה, פסוק תתווה, הפלא. זה בדיוק אמצע הספר. יש שם בערך 30 פרקים. תן לחכם ויחכם עוד, זה מדובר על הרב שנותן לתלמיד. שאם אתה רוצה לתת משהו ש... שצריך לעבוד עליו, תן אותו לחכמים ולא לטיפשים. הטיפש מי יודע מה יעשה מזה. הודה לצדיק, מדבר לתלמיד. תודיע לצדיק את כל מה שעשית, מזה הוא לומד דברים חדשים. למרות שאתה מספר לו את החטאים ואת הארונות שלך, כמו שהילד קטן מספר למבוגר. מספר משהו רע, המבוגר מבין הרבה יותר עמוק מה שהילד בעצמו מבין. הצדיק שומע את החטא, אז הוא מבין את ההיסטוריה שלי ואת ההיסטוריה של אבותיי, את ההיסטוריה של הנשמה שלי. ודווקא אם אני לא אספר לו, הוא לא ידע. אבל כשאני מספר לו, אז דרך זה שאני סיפרתי לו, וזה כל כך ביאס אותי, כל כך לא היה לי נעים, דרך זה הוא יכול למצוא דרך איך לעזור לי. איך לכוון אותי. אז זה לספר כל ליבו. והתלמיד חכם הוא בחינת משה, זה עוד מקום שבו הוא מרמז על זה מה שדיברנו קודם, על הנשמות האלה שברחו מהחטא, שהוא בחינת עין, הוא עדיין לא נכנס לתוך כל הישות והגאווה הזאת שנוצרה אצלנו אחרי החטא. כמו שכתוב, והחוכמה מעין תימצא, ומציאה נשארת אותו דבר כמו שאיבדו אותה. זה לא... אף אחד לא נגע בה בינתיים. היא הייתה ברחוב. אם אני מוצא, אני מוצא אותה. אם טיפלו בזה, אז יכול להיות שנראה אחרת. החוכמה נמצאת מהעין, אז היא נשארה עין. ועל ידי זה אתה נכלל באינסוף. וזה, השורה הזאת, המילים האלה, על ידי זה אתה נכלל באינסוף, הפירוש של זה כתוב אחר כך בקטע הבא, כי. זאת אומרת, זה הפירוש על המילים האלה, וזה ארוך. אולי נסביר את זה רק בקיצור, אבל את ההמשך נצטרך לראות כבר פעם הבאה. וזהו בחינת זרקה, זה מטעמי המקרא, יש טעם שנקרא זרקה, כתוב בתיקוני זוהר, דיסדריקת לאתר דית נטילת מתאמן, שתחזיר את המלכות לאינסוף שהוא רצון שבכל הרצונות. לזרוק חזרה את כל מה שירד ללמטה, להעלות אותו כלפי מעלה. וזה הרצון שבתוך הרצונות. מה זה העניין הזה? אז כמה זמן שנשאר, אנחנו יודעים שבאופן כללי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ברצונו. העולם לא נברא בדרך מקרה חס ושלום. ולא בהכרח. נברא ברצונו של הבורא. ואת התורה ואת המצוות השם נתן לנו ברצונו. גם לא בהכרח וגם לא באילוץ. ועד הרבה, את כל זה שהוא ברא את העולם, זה היה כדי שיהיה מקום לקיים את התורה ואת המצוות. כל אחד כמה שהוא מחויב, יש שבע מצוות, יש תרי"ג מצוות, יש מצוות הרבנן, ויש פרטי הלכות שהן אין קץ, ולשם כך נברא העולם. אפילו אותו מאומות העולם שמפריע לנו לקיים את המצוות, הוא נברא כדי שנקיים את המצוות כשמפריעים לנו. כי זה עושה תיקון יותר גדול. אבל כולם נבראו בשביל שבסוף נקיים את המצוות. נמצא לפי זה שהרצון לברוא את העולם, הפנימיות שלו זה הרצון של לקיים את המצוות. עכשיו מצוות יש הרבה, וגם נבראים בעולם יש הרבה. איך עושים את ההקבלה, איזה נברא בעולם וכנגד איזה מצווה, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים. אפשר לעשות הקבלה בחלקים של העולם כנגד הספירות, ויש הקבלה אחרת של מצוות כנגד הספירות, אז אולי אפשר שם למצוא את ההקבלה. בפשטות אנחנו לא יודעים. אבל מה שכן, מה שאנחנו כן יודעים, אנחנו יודעים שיש רצון אחד שממנו כל הנבראים נמצאו. רצון אחד ויחיד. והרצון הזה הוא אינסופי. והרצון הזה מצטמצם ומתחלק, וכאילו זרועות שלו מחיות כל נברא, ושם זה כבר נראה אחרת, בגלל הצמצום. המים שייכים לחסד, והאש שייך לגבורה, דיברנו על זה, וכן הלאה. אבל הרצון שלמעלה מכל ההתחלקויות הוא אינסופי. הפנימיות של הרצון הזה זה בדיוק אותו דבר. אז יש מצווה שנקראת שבת, יש מצווה שנקראת יום טוב. יש מצווה שנקראת השבת אבדה, ויש מצווה שנקראת לא תלין שכר שכיר, או לא לאכול בשר בחלב. יש כל מיני מצוות. מצוות תעשה ומצוות לא תעשה. וכל אחד יש עליו כוונות אחרות. מי שלומד בקבלה את המצוות, כל אחד נראה אחרת ברוחניות, אבל השורש של כל הרצונות האלה זה רצון אחד, וזה רצון אינסופי. ובשביל זה אנחנו אומרים, לשם איכות קודש הבריחו, כשאנחנו הולכים לקיים מצווה, אנחנו אומרים עם תרייג מצוות הכלולות בה. כי בכל מצווה יש את את הכל. כי היא מגיעה מהמקום שבו יש את הכל. זה השורש.
יותר מהכל.
אין, נכון, 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 נכון. אני כל הזמן, תודה רבה, אני הרגשתי שאני מזייף ולא לא קלטתי מה. כן. יש שם את האין סוף. הקדוש ברוך הוא אומר במתן תורה, אנוכי, אחד, יש במסכת שבת כמה ראשי תיבות על המילה אנוכי, אחד מהם זה ענה נפשי כתבית יהבית. ענה נפשי כתבית יהבית, תרגום לעברית, זה אני את עצמי, כתבתי ונתתי, לא אני בעצמי כתבתי, אני את עצמי כתבתי ונתתי. כי באור פניך נתת לנו השם אלוקינו. מה קיבלנו באור פניך? מודים אנחנו לך שאתה הוא השם אלוקינו. אז זאת אומרת, השם, איך הוא נתן לנו את עצמו במתן תורה? מתן תורה יכל להתרחש בגלל שהיה בדור הזה צדיק כמו משה רבנו, וכבר לפני מתן תורה הוא, בזכותו כתוב שראתה שפחה על הים של הרוב הנביאים, בזכות משה, כתוב לפתי מהרן בתורה אחרת, ומשה הוציא את העם לקראת האלוקים. בני ישראל, הסיפור הידוע עם תיקון ליל שבועות, שהם נרדמים לילה לפני, והוא בא ומאיר אותה. אז זה תמיד, זה בכל דור ודור, זאת אומרת, מה שמאיר אותנו להתחבר למצוות, עם התודעה הזאת, עם התודעה הזאת שדרך המצוות אנחנו כביכול מתחבקים עם השם יתברך. מי שמאיר אותנו לזה, זה אותו אחד שהוא נמצא בעין שלפני ההתחלקות. שהמובן מאליו שלו שהכל אחד. ודאי שהוא נמצא גם בהתחלקות, כי הוא בן אדם. והוא אוכל והוא שותה והוא ישן והוא מדבר עם אנשים והוא לא יכול לעבור דרך הקיר. אבל יש לו נקודה בנפש שהוא מרגיש אותה, שבתור מובן מאליו לגמרי, שעדיין ההתחלקות עוד לא קרה בכלל. שההתחלקות הוא רק היפותזה. רק הרת אימצא, כאילו. יכול להיות. אבל הדבר באמת הוא לא זה. אז הוא נמצא בעין, אז כשאנחנו מתקרבים אליו, אנחנו יכולים את המצוות, את כל המצוות לקיים כמו שמצווה אחת. אם תרצו, צדיק באמונתו יחיה. זוכרים את זה? מה זה צדיק באמונתו יחיה? כתוב שתרייג מצוות ניתנו למשה בסיני, בא דוד ועמידן על 11, בא הושע ועמידן על כמה, אני לא זוכר, על 3, עשו צדקה, איך כתוב שם, הצנע הלכת עם אלוקיך, לא זוכר, יש שם 3, בא חבקוק ועמידן על 1, שנאמר וצדיק באמונתו יחיה. מה פירוש להעמיד את הכל על 1? העמידן בלשון רבים. אז הם נשארו רבים, אבל הוא העמיד אותם על 1. איך מעמידים אותם על 1? כי אצל הצדיק זה 1. אז אם הצדיק באמונתו יחיה, ואתה מאמין בצדיק, אז אצלך זה גם 1. אז אתה יכול להגיע לנקודה הזאת. עכשיו, לפי זה אפשר גם להבין, בזה לעומת זה, את הנקודה ההפוכה. כל זמן שבן אדם חוטא, הוא לא פוגש את הצדיק. הוא חוטא, אז כל חטא אצלו זה סיפור. חטא אחד הוא דאורייתא. חטא אחד זה חיוב קרת, זה סיפור גדול. חטא השני זה חטא דאורייתא, אבל זה לא חיוב קרת, זה סיפור יותר קטן. חטא השלישי הוא דרבנן. חטא הרביעי זה שהוא מדבר באמצע קדיש בבית כנסת. אז הוא בכלל לא סופר את זה. כי כולם עושים את זה. וכן הלאה. אבל כשהוא מגיע לנקודה הזאת של האחדות שיש בין כל המצוות, הוא גם נוגע בנקודה שיש אחדות בין כל העבירות. והנקודה הזאת זה, כמו שאומרים בווידוי, אומרים מרדנו, מרינו דבריך. זה ביטוי אחר. זה לא ביטוי פרטי של מה עשיתי, אלא מה שעשיתי היה זה. זה בכלל לא חשוב. אז ממילא כל הסיפור מתחדד הקרבה שלנו. אנחנו רואים שדרך הדבר הכי פשוט אנחנו יכולים להתקרב לשם יתברך. תן שקל לאיזה זקנה בשוק. שקל. אתה מתקרב אל השם יתברך יותר מאשר הנשמה שלך הייתה בגן עדן 500 שנה קודם. ומצד שני, אם אתה גונב שקל ממישהו, אז אתה מתרחק מהשם יתברך יותר מאשר כל אני לא יודע מה. זאת אומרת, זה מתחדד עד הסוף. איך יש את הנקודה הזאת? זה רק מתי שנמצאים באין סוף שמעל לכל הדברים הפרטיים. הדרך להתחיל בכלל דרך כזאת, זה לראות בן אדם שזאת רמת המודעות שלו. אפילו אם רק רואים אותו, בפרט אם עומדים ומדברים איתו ומספרים לו כל מה שעובר עלינו, אז מחברים את כל, וכל מה שעובר עלינו זה בגלל שאנחנו לא בנקודה הזאת, בגלל זה עובר עלינו. מחברים את זה אליו, אז אפשר לעשות את התיקון בכל האישיות ובכל העבר גם. זה פחות או יותר העניין.
ואם אפשר להגיע
אליו? אפשר להגיע תמיד. איך רבי נתן כתב תפילה לל"ג בעומר. אז הוא כותב שם, הוא שהוא כותב, שתלמיד שלו כותב, כשהוא הדפיס את זה. תפילה ל"ג בעומר, להתפלל אותו על קבר של רבי שמעון בר יוחאי. הוא הדפיס את זה באוקראינה, כשבכל ארץ ישראל היו אולי 40 אלף יהודים. אולי פחות, ואף אחד כמעט לא נסע ולא חזר, לנסוע ולחזור זה היה קריאת ים סוף. ובשמי הוא כתב את זה, התלמיד שלו הדפיס את הליקוטי תפילות, אז הוא כותב, בוודאי אם יוכל להגיע ולומר אותה על קברו של רשב"י זה בוודאי טוב, אבל אם לא, אז תדע שהתפשטות הצדיק היא בכל העולם. כן, יש דבר כזה. יש מסורת שבכותל ביום שישי אחרי הצהריים באים אברהם יצחק ויעקב, כן? מסורת עתיקת יומים, מרגישים שם ביום שישי אחרי הצהריים אחרת מה שביום אחר, אז זה בדיוק זמן שקשה להגיע. כן, טוב, אנחנו נשאיר את זה פה. שבוע הבא אני לא פה, ואנחנו ניפגש שבוע וחצי אחרי שמחת תורה, שבוע ויומיים אחרי שמחת תורה. שמחת תורה יום שני, אז לא ביותו יום רביעי אלא שבוע אחרי, בלי נדר.
באיזה שעה?
באיזה שעה? אותו דבר, פשטות.
ערב טוב לכולם, השיעור
שנה טובה,
שנה טובה, חתימה טובה.